יבמות, דף כ"ו, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. סיפור מזעזע, מספר רב במסכת גיטין, דף נ"ח. מעשה באדם אחד, שרצה ללמוד להיות נגר מומחה. הלך לאומן וביקש ללמוד אצלו את מלאכת הנגרות. במשך הזמן שהוא היה בביתו של הנגר, הוא לא שמר על עיניו, והוא נתן עיניו באשת בעל הבית, באשת הנגר. הוא רצה להתחתן איתה, אבל יש את איש. פעם אחת, הנגר היה זקוק למעות, אז הרשע הזה ניצל את ההזדמנות, ואמר לו, אני יכול ללוות לך את כל מה שאתה צריך, את כל המעות. שלח אשתך אצלי, ואני אלווה לה את הכסף, היא תביא את זה אליך. אותו נגר לא היה זהיר, שלח את אשתו לאותו רשע. הרשע עיכב את האישה הזאת 3 ימים, ואז שלח אותה. בינתיים, הנגר ממתין שאשתו תבוא עם הכסף. כשהיא לא הגיעה כמה ימים, הוא בא אל אותו רשע. איפה אשתי? מה קרה? אז הוא שיקר ואמר, מיד כששלחת אותה אליי, היא הגיעה, נתתי לה את הכסף. זה שהיא לא חזרה אליך מיד, בגלל שהיא מקולקלת, היא התקלקלה לגמרי, מתנהגת לא בצניעות. מזדעזע, מה אני עושה עכשיו? הייתי בטוח שהיא אישה צדקת, אישה צנועה. אמר לו, אם אתה שומע על העצה שלי, פתאום הוא נהיה ככה קנאי לדבר השם, אל תחשוב פעמיים, תגרש אותה. מה אתה צריך אחת כזאת אצלך בבית? אמר לו, אבל יש לה הרבה כתובה גדולה שאני צריך לשלם להם, אני מגרש אותה. אז הוא אומר לו, אתה יודע, אני אלווה לך את כל הסכום של הכתובה. בסדר, הלך וגירש את האישה הזאת. אותו רשע, התחתן איתה. הגיע הזמן שהנגר היה צריך לשלם את הפיראון על הכתובה שהוא הלווה. אז הוא מגיע לאותו רשע, אומר לו, אין לי איך לשלם לך, זה סכום גדול. אז הרשע הזה אמר לו, אין בעיה, במקום לשלם לי את החוב, בוא תעבוד אצלי, אני אנקה לך מהחוב בשכר שאתה עובד אצלי. לא היה לו ברירה, בא הנגר לעשות מלאכה בזויה אצל אותו רשע. היה משרת אותו. והגמרא מספרת, אותו רשע שהיה נשוי לאישה ההיא, ברשעות שאין לה סוף, היו הם יושבים ואוכלים ושותים, אותו רשע והאישה הזאת. והוא, הנגר, המסכן, היה עומד ומשקה עליהם. והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בתוך כוסיהם. ועל אותה שעה, אומר רב, נחתם גזר דין בזמן חורבן בית המקדש. לאסור את האישה על בעלה כדי להתחתן איתה? עד כמה המידות של האדם צריכות להיות מושחתות להגיע למצב כזה? דיברנו על 3 מקרים שיש חשש שאדם אוסר אישה על בעלה כדי להתחתן. יש חשש אולי הוא עשה את זה כדי להתחתן איתה. מקרה ראשון, אדם שמביא גט מחוץ לארץ. הוא בא לתת לה את הגט, אוסרים עליו להתחתן איתה. אם הוא שליח להביא את הגט מהבעל לאישה, הוא השליח אסור לו להתחתן עם אותה אישה שהוא שליח להביא לה את הגט. חוששים שמה הוא מרמה, שהבעל שלח את הגט, כדי לקחת את אותה אישה. לכן חכמים אוסרים על השליח להתחתן איתה. מקרה שני, בא עד אחד ומעיד על עגונה שבעלה מת. אותו עד, חכמים אסרו עליו להתחתן עם העגונה הזאת. חוששים שמה הוא לא ראה שבעלה מת, והוא מעיד בשקר כדי שיוכל להתחתן איתה. מקרה שלישי, אישה שנדרה שהיא לא תהנה מבעלה, וכל זמן שהנדר הזה קיים, הבעל חייב לגרש אותה. והחכם אומר שהוא לא מצא פתח להתיר את הנדר. חוששים שהסיבה שהוא לא מצא פתח להתיר את הנדר, זה כדי שהאישה תהיה אסורה על בעלה, כדי שיוכל להתחתן איתה, לכן אסור לו להתחתן עם אותה אישה, אם הוא לא התיר לה את הנדר להתירה לבעלה. גם לאסור אותה על בעלה וגם להתחתן איתה, זה לא. אומרת כאן המשנה, וכולם, כל שלושת המקרים האלה שהזכרנו, שליח שמביא גט, עד שמעיד שמת בעלה, וחכם שלא יתיר לאישה את הנדר, שבעצם מתירים לה להינשא, שהם עצמם אסור להם מדרבנן להינשא לאותה אישה, שהם אסרו אותה בעצם על בעלה, שמקרה שהיו להם נשים, אם בזמן שבו הם בעצם הוציאו את האישה מיד בעלה, הם היו נשואים אז, ואם כן, אין חשש שהם באו להוציא אותה מידי בעלה כדי להתחתן איתה, כי הם כרגע נשואים, ונשותיהם מתו אחר כך. אז מתברר שהאישה שהם התירו, או שהם בעצם הוציאו מידי בעלה, הם לא הוציאו אותה מידי בעלה כדי להתחתן איתה, כי הם הרי באותו זמן היו נשואים. כעת הם התאלמנו, אז הנשים האלה מותרות להינשא להם. וכולם, השלושה מקרים שהזכרנו, שליח שמביא גט, עד שמעיד שמת בעלה, וחכם שלא לא יתיר נדר של אישה, שנישאו לאחרים. אנשים האלה שנאסרו על הבעל הראשון על ידו, לא התחתנו איתו, אלא התחתנו עם מישהו אחר. ונתגרשו, או שנתאלמנו אותם נשים. זאת אומרת, כבר פעם שנייה שהם יוצאות מידי בעליהם. פעם ראשונה הם יצאו מידי בעליהם בגלל אותו אדם, בגלל השליח שהביא גט, או בגלל העד שהעיד שהבעל מת, או בגלל החכם שלא התיר את הנדר, אבל פעם השנייה הם יצאו מידי הבעל השני כבר, התחתנו עם מישהו אחר ויצאו ממנו בגלל שהוא גירש אותה, או שהוא נפטר. מותרות להינשא להם. אז מותר לאותה אישה להתחתן עם זה שהתיר, זאת אומרת זה שהוציא אותה מבעלה הראשון. כי הרי, מזה שהיא התחתנה עם מישהו אחר, זה אומר שהראשון שהתיר אותה, לא התיר אותה בשביל להתחתן איתה בעצמו, כי הרי הוא לא התחתן איתה בעצמו, אלא להתיר אותה להתחתן עם מישהו אחר, רק שההוא מת או גירש אותה כעת, מותר להם להתחתן עם אותה אישה. הלכה נוספת על אותם שלושה שהוציאו את האישה מבעלה הראשון, וכולן, שהתירו אותה להתחתן לשוק, כי הם הוציאו אותה מידי בעלה הראשון, אמנם הם עצמם, השליח, העד או החכם, אסור להם להתחתן עם אותה אישה, אבל מותרות לבניהם. אותו שליח יכול לקחת אותה ככלה לבן שלו, או לאחיהם, גיסה שתתחתן עם אח שלו, זה מותר, והגמרא תבאר מה החידוש. אומרת הגמרא, במשנה למדנו על אותו אחד, שעל ידו האישה יצאה מידי בעלה, כגון שהוא העיד שבעלה מת, אז אסור לו להתחתן עם האישה הזאת שהוא הוציא מידי בעלה, אבל אם באותו זמן שהוא העיד שבעלה של העגונה מת, המעיד היה נשוי, ואשתו נפטרה, אז כשאשתו נפטרה, מותר לו כן להתחתן עם האישה ההיא, כי לא חששים שהוא העיד שבעלה של העגונה מת כדי להתחתן עם העגונה הזאת, כי הרי באותו זמן הוא היה נשוי. מדייקת הגמרא, המשנה אומרת שאשתו נפטרה, אז מותר לו להתחתן עם אותה עגונה שהוא התיר אותה. אבל אם, תדייק מפה שאם הוא גירש אותה, אז לא מתירים לו להתחתן עם העגונה הזאת. מתו אין, נתגרשו לו. כי ייתכן שהוא מגרש את אשתו, זה חלק מהמזימה המרושעת שלו, שהוא רוצה להתחתן עם העגונה הזאת, לכן הוא גרש את אשתו. אמר לי רב הלל לרבשי, מאוד מעניין, ועתניה יש ברייתא שאומרת, שמותר לעד שמעיד להוציא את האישה מידי בעלה, מותר לו להתחתן עם העגונה הזאת, גם אם הוא גירש את אשתו הראשונה. ועתניה אפילו נתגרשו. אומרת הגמרא, לא קשיא. אם אתה מבין שהסיבה שהוא גירש את האישה הזאת, זה לא כי הוא החליט שהוא רוצה להתחתן עם אישה אחרת בחיי אשתו, והוא בוגד בה. והוא החליט שהוא הולך לגרש אותה כדי להתחתן עם אותה אישה, ואז יש לנו חשש שהוא הוציא את האישה מידי בעלה, את העגונה מידי בעלה, כדי להתחתן איתה, ולכן חלק מהמזימה הוא מגרש כעת את אשתו. זה באמת אנחנו אוסרים לא להתחתן, אבל אם אנחנו רואים שהוא מגרש אותה בלי קשר לזה שהוא רוצה להתחתן עם אותה עגונה שהוא התיר, אז מתירים לו. איך אנחנו יודעים ש... האם הוא מגרש אותה בגלל שהוא רוצה להתחתן עם אותה עגונה או לא? אז מביא הגמרא זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, לא קשיא. מתי אני אומר שהיא מותרת, שאותה עגונה מותרת לו? מדובר, דאבה היא קטטה. כבר הייתה קטטה בינו, בין העד לבין אשתו הראשונה. עוד לפני שהוא התיר את העגונה הזו. אז... אנחנו מבינים שהוא לא גירש את אשתו בשביל להתחתן עם העגונה, כי הוא גירש את אשתו, כי כבר היה לו את המריבה עוד הרבה קודם. לעומת זאת, שמהמשנה מדויק, שאם הוא גירש אותה, את אשתו, אסור להתחתן עם העגונה שהוא יתיר. זה לא הווה הקטטה. מדובר שעד שהוא יתיר את העגונה הזאת, או עד שהוא בא להתיר אותה, הוא חי בשלום עם אשתו. ומאז שהוא בא להתיר את אותה עגונה, הוא התחיל לריב עם אשתו. אז כולם מבינים שהסיבה למה הוא התחיל לריב איתה, כי הוא רוצה לגרש אותה בשביל שיוכל להתחתן עם אותה עגונה. ואז לא מתירים לו אותה. כי אנחנו לא סומכים שהוא התיר את העגונה הזאת, באמת כי הוא ראה שמת בעלה, אלא חוששים שהוא התיר את העגונה הזאת רק כדי להתחתן איתה. אפשרות שנייה, גם אם הם חיו בשלום, אותו מתיר עגונה ואשתו הראשונה, עד הסיפור של היתר עגונה הזאת, ורק לאחר מכן התחילה מריבה, עדיין יש אפשרות שנתיר לו להתחתן עם העגונה שהוא יתיר. והיא בהתאימה, דלא הווה הקטטה. גם המשנה וגם הברייתא, גם המשנה שמדויק ממנה, שמוגרש את אשתו הראשונה, אסור להתחתן עם העגונה, וגם הברייתא שמתירה לו, שני מדובר, אפילו דלא הווה הקטטה. גם אם עד אז לא הייתה שום מריבה בינו לבין אשתו הראשונה. לא קשי, עדיין זה לא סותר. המשנה שאוסרת, מדובר דארגיל הוא, שהוא התחיל את המריבה עם אשתו הראשונה. ואז אנחנו אומרים שחוששים שהוא משקר בהיתר שהוא יתיר את העגונה כדי להתחתן איתה. מתי מתירים לו, אפילו אם הוא גרש את אשתו, ואפילו שהיה להם שלום עד אז, דארגילה היא שהיא אשתו הראשונה התחילה את המריבה איתו. אז לא חוששים שהוא מגרש אותה כדי להתחתן עם אותה עגונה, לכן מתירים אותה לא. יש הלכה, הגמרא מביאה את זה בדף סמך דלת, בהמשך המסכת, אישה שהייתה נשואה לבעל אחד, ולא עלינו, הוא מת. הלכה התחתנה עם בעל אחר, וגם הוא מת. השאלה היא האם היא יכולה להתחתן עכשיו פעם שלישית. לפי דעתו של רבי, לא, אסור לה. למה? היא נקראת קטלנית. זאת אומרת, כבר יש כאן חזקה. אחרי פעמיים שהיו נשואים אליה, וכל מי שהיה נשוי איתה מת, היא נקראת קטלנית, וחוששים שהיא תתחתן פעם נוספת כדי שהבעל השלישי לא ימות. אולי יש כאן איזשהו מזל לא טוב במי שמתחתן איתה. לעומת זאת, רבן שמעון מגמליאל חולק. הוא אומר, יכולה להתחתן גם פעם שלישית. רק אחרי שלוש פעמים זה חזקה, ואם גם הבעל השלישי ימות, אז פעם רביעית כבר נאמר שלא תתחתן פעם נוספת. אם שלושה בעלים אחד אחרי השני מתו כשהתחתנו איתה. אותו דבר גם לגבי גירושין. אישה שהתחתנה עם בעל אחד והיה גט. אחרי זה עוד פעם גט. אם יוכל להתחתן פעם נוספת, אז לפי רבי לא. כבר יש כאן חזקה שמתגרשים. אבל רבן שמעון גמליאל אומר, פעם שלישית אפשר. עדיין פעם רביעית זה כבר נאסור, כי אחרי שלוש פעמים זה חזקה. זאת אומרת, יש ויכוח. רבי סובר בשני פעמים, כבר יש חזקה שפעם שלישית אנחנו אוסרים. רבן שמעון גמליאל אומר, שלוש פעמים זה חזקה, פעם רביעית אנחנו נאסור. במשנה למדנו על שני מקרים. מקרה ראשון, אישה עגונה, שאמרו לה שמת בעלה. בעד ומעיד שמת בעלה. מקרה שני, שליח שבא מחוץ לארץ להביא גט לאישה לומר שבעלה גירש אותה. ואז המשנה אומרת, האם מותר לעד או לשליח להתחתן עם האישה הזאת שהם הוציאו מידי בעלה? לא, אסור. אז מה? היא תתחתן עם מישהו אחר. הלכה התחתנה עם מישהו אחר. אז במשנה למדנו שאם הם נישאו לאחרים והתגרשו מהאחרים, או שהאחרים מתו, התעלמנו מהם, אז מותר לה להתחתן עם זה שהתיר אותה מהבעל הראשון. עכשיו השאלה, האם זה מדבר שמת בעלה פעמיים? דיינו, ניקח את הדוגמה שהתר עגונה. העד שבא להעיד כדי להתיר אותה, הוא בא ואומר, מת בעלך. אז היא הלכה והתחתנה עם בעל אחר, איתו, עם העד עצמו עשו, התחתנה עם מישהו אחר. מה תגיד שמדובר פה אפילו עם הבן אדם האחר, הוא גם כן מת. אז יהיה מותר לה להתחתן עם העד שהתיר אותה מהגינותה מהבעל הראשון? וכן, כן זה מה שאומרת הגמרא, וכולן שניסו לאחרים וכולי, כסל כדעתין, מיטה אמיתה, שזה הכוונה, שמה שכתוב שהם התחתנו עם מישהו אחר והוא מת, מדובר פה באותה אישה שהתירו אותה מהגינותה שהעידו שמת בעלה, ועל זה אתה אומר שמותר לאותו עד שהתיר אותה מהגינותה מבעלה הראשון להתחתן איתה? הרי שני בעלים שהתחתנו איתה כבר מתו. אז אולי תקרא קטלנית, לפי דעת רבי היא נקראת קטלנית. וכן, במקרה השני, שליח שבא ממדינת הים, מחוץ לארץ, ונתן גט לאישה, על סמך השליחות שלו והעדות שלו היא מגורשת, אז אסור לו לשליח להתחתן איתה. הלכה התחתנה עם מישהו אחר, אז כתוב נתגרשו. האם זה מדבר נתגרשו גם במקרה שהיא הייתה גרושה גם בפעם הראשונה? וגירושין הגירושין? ואם כן, נעימה מתניתן דלא כרבי. אז אולי נאמר שהמשנה שלנו שסוברת שאחרי שבעלה מת, שני הבעלים שלה מתו, יכולה להתחתן עם העד שהתיר אותה מגינותה. או אחרי שני בעלים שגירשו אותה, מותר להתחתן עם השליח שהביא לה את הגט הראשון. נאמר שהמשנה לא כמו דעתו של רבי. דאי כרבי אמר, בתרי זימני הוויה חזקה, אחרי שתי פעמים, כבר יש חזקה, או שהיא קטלנית שבעליה מתים אם הם מתחתנים איתה, או שהיא חזקה שמתגרשים ממנה מי שמתחתן איתה, ואז אסור לה להתחתן עם אדם שלישי. אומרת הגמרא, לא. באמת, המשנה שלנו יכולה לדבר גם כמו דעתו של רבי, ונעמיד שמה שכתוב שהבעלים מתו אחרי שהתחתנו איתה, מדובר לא שהם התחתנו עם זאת שאותרה מהגינותה שאמרו לה מת בעלך, אלא מדובר פה שהתחתנו עם זאת שהשליח הביא לה גט. אז פעם אחת התגרשה מבעלה, פעם שנייה בעלה מת, אז אין לה עדיין שום חזקה, כי פעם אחת היה גט ופעם אחת היה מיטה, לא שהיה פה פעמיים מיטה או פעמיים גט. ואז זה מיטה מדובר על המקרה של הגירושין, והמקרה השני שבא עד והתיר אותה מהגינותה, שאמר לה מת בעלך, מדובר פה שהתחתנה עם מישהו אחר והוא גירש אותה. גירושין, המיטה. מה שמדובר פה שבעלה גירש אותה, מדובר במקרה שהעידו שמת בעלה, ואז אם כן אין כאן חזקה לא על בעלה שמת פעם, מה, שני בעלים שמתו, ולא על שני בעלים שגירשו אותה, ולכן אין לה חזקה לאסור לה להתחתן, אפילו לא לפי דעתו של רבי. אחד שמתחתן עם אישה, הקרובות שלה נאסרות עליו מהתורה. אמא, ביתה ואחותה. אבל אם הוא היה עם האישה הזאת, לא בקידושין כדת משה וישראל, או נס מפתה, הקרובות שלה לא נאסרות עליו מהתורה. בכל זאת, תקנו חכמים, שאם טוענים על אדם שהוא בא באיסור אל אישה אחת, לא בדווקא אשת איש, אוסרים עליו להתחתן עם הקרובות שלה. למרות שמהתורה הקרובות שלה לא נאסרות עליו, כי הוא לא התחתן איתה כדת משה וישראל, בקידושין. בכל זאת חכמים אסרו עליו להתחתן עם הקרובות שלה. כי חוששים שברגע שהוא יהיה נשוי לאחותה למשל, אז אולי תבוא לבקר את אחותה, ומכיוון שיש חשש שהם יבוא על ידי עבירה, בפרט עכשיו כשהוא נשוי לאחותה, אז יש כבר חיוב קראת, אם הוא יבוא באיסור לאותה שהוא כעת נטען עליה. לכן אומרים שלא יתחתן עם אחותה, כדי שהיא לא תהיה מצויה אצלו, כדי שלא יבוא על ידי עבירה. שואלת הגמרא, במשנה שלנו כתוב, שכשיש חשש, שאדם הלך ואסר אישה, הוציא אישה מידי בעלה, כדי להתחתן איתה. למשל, אם הוא בא להעיד עליה שבעלה מת, להתיר אותה מהגינותה. אז הוא אסור לו להתחתן איתה, כי חוששים שהוא אומר שבעלה מת רק כדי להתחתן איתה. ובכל זאת, כולן, הוא ושליח שמביא גט לאישה כזאת, חכם שלא מתיר את הנדר של אישה כזאת, לכן היא נאסרת על בעלה, מותרות אותם נשים לבניהם או לאחיהם, ולא חוששים שברגע שהיא תהיה נשואה לבנו או לאחיו, אז כשהוא יבוא לבקר את בנו, כשהוא יבוא לבקר את אחיו, לא חוששים שיבוא איתה לידי עבירה. מה ישנה מעד אתנן או דתניה, ברייטה, שהזכרנו קודם, הנטען מן האישה, אדם שחשוד שהוא בעל אישה, אסור להתחתן באמה ובביתה ובאחותה. כי חוששים שאם הוא יתחתן עם אחת מהם, אז כשהיא שהוא חשוד עליה תבוא לבקר את אמה או את ביתה או את אחותה, הם יבואו שוב לידי עבירה. למה אנחנו לא חוששים את זה לגבי אחד שיתיר אישה לאסור עליה להתחתן, למשל, עם הבן שלו? ואז כשהוא יבוא לבקר את הבן שלו, למה לא חוששים שהם יבואו לידי עבירה? מתרצת הגמרא, הסיבה שאנחנו אוסרים לו להתחתן עם אחותה של זאת שהוא חשוד עליה, כי נשי לגבי נשי שכיחן דאזלן, מצוי אישה הולכת לבקר קרובת משפחתה. אז חוששים שאם הוא יתחתן עם אחותה, היא תבוא לבקר את אחותה, ואז אם יבוא לידי עבירה, או יתחתן עם אמא, היא תבוא לבקר את אמא, או יתחתן עם ביתה, היא תבוא לבקר את ביתה, לכן אוסרים עליו להתחתן איתה. לעומת זאת, כשאדם מתיר אישה, למשל מהגינותה, מתירים לה להתחתן עם הבן שלו, או עם אח שלו. למה? כי גברי לגבי גברי לא שכיחן. איש שילך לבקר אצל קרוב משפחה שלו זה פחות מצוי. לכן לא חוששים שאותו עד שהתיר אותה מהגינותה יבוא לבקר כל כך הרבה אצל הבן שלו, עד שהם יבואו לידי עבירה שם. לכן לא אוסרים עליה להתחתן עם הבן שלו. זה תירוץ אחד. תירוץ נוסף, אינמי, הסיבה למה אנחנו אוסרים לאדם להתחתן עם אחות למשל של אחת שהוא חשוד עליה, כי נשי, נשים, דלא אסרן שכיבתן העדדי. אישה עם בעלה יבוא לידי עבירה עם אישה אחרת, היא לא תהיה אסורה על בעלה. זה המציאות. בעל שעשה עבירה לא נאסר על אשתו. אז לכן, לא קפדי העדדי. כשאישה רואה אישה אחרת שבאה לביתה, היא לא כל כך מקפידה, היא לא כל כך נבהלת, אולי בעלה יבוא לידי איסור עם אותה אישה. כי אפילו במקרה הרחוק והמאוד לא מצוי הזה, הוא לא יאסר עליה. ולכן אנחנו דואגים שכשיש כאן מישהי שהוא חשוד עליה, לא ניתן לאחת, לא ניתן לו להתחתן עם אחת מהקרובות שלה, כי אז היא תהיה מצויה אצל הקרובה ההיא, והקרובה ההיא לא כל כך תקפיד שהוא לא יהיה ביחד עם אותה שהוא חשוד עליה. ולכן יש חשש שיהיה פה עבירה. לעומת זאת, גברי דאסרן שכיבתן העדדי, כשאישה נמצאת עם גבר אחר באיסור, היא נאסרת על בעלה. אז אם כן, קפדי העדדי, הבעל מקפיד שלא יבוא גבר אליו הביתה, וגם אם הוא בא, הוא מאוד מאוד שומר על אשתו ממנו, כי אם יהיה פה דבר עבירה, אשתו תהיה אסורה עליו. לכן, לא אוסרים על בן למשל של העד שהתיר את העגונה, להתחתן איתה עם העגונה הזאת, כי הוא ישמור שאבא שלו לא יבוא לידי עבירה עם האישה הזאת כדי שלא תאסר עליו. שואלת הגמרא, אי האחי, אם אנחנו לא חוששים שאם הבן יתחתן עם אותה עגונה שהאבא שלו התיר, אז אביו יבוא לידי עבירה איתה? אביו נמי, אז שהאבא של העד גם יוכל להתחתן עם אותה עגונה. למה כתוב שמותר לאותה עגונה שהעד התיר להתחתן עם הבן שלו או עם אח שלו? למה לא כתוב שמותר לה גם להתחתן עם אבא שלו? עונה הגמרא, ודאי שמותר גם שהיא תתחתן עם אבא שלו, רק לא צריך לומר את זה. לא מבעיה כאמר, לא מבעיה אביו, לא צריך לומר שמותר לאותה עגונה להתחתן עם אביו של זה שהתיר אותה. דבזיז בני מיני, כי הבן בוש ופוחד. לא לקחת באיסור את אשת אביו כמובן. אז לא חוששים לזה. אבל בנו או אחיו, דלא בזיז אביו או אחיו מיני, הוא לא מתבייש או פוחד ממנו, אימא לא, אולי הייתי חושב שיהיה אסור לעגונה להתחתן איתו, כמשמלן שמותר. אדרן הלך, פרק שני, במסכת יבמות, כיצד אשת אחיו, ילכו מחיל אל חיל, אנחנו עוברים ופותחים בעזרת השם, הפרק השלישי, פרק ארבעה אחים. אומרת המשנה, ארבעה אחים, נקרא להם בשמות, על פי התרשימים של הספר מראה יבמות. ראובן, שמעון, לוי ויהודה. שניים מהם נשואים שתי אחיות. ראובן התחתן עם רחל, שמעון התחתן עם אחותה לאה. וראובן ושמעון מתו. אלה שהיו נשואים את האחיות. ורחל ולאה נופלות לייבום לפני שני האחים, לוי ויהודה. אומרת המשנה, הרי אלו, גם רחל וגם לאה, רק חולצות, מקבלות חליצה, ולא מתייבמות. אי אפשר לייבם. אי אפשר לומר שנאמר לוי ייבם את רחל ויהודה ייבם את לאה. והגמרא מביאה ההסבר הראשון, ההסבר שהגמרא הבינה באופן פשוט, שמכיוון שיש מה שנקרא זיקה, כשאישה נופלת לייבום לפני היבם, זה נחשב כמו שיש ביניהם קצת קידושין. לכן, אם לוי ייבם למשל את רחל, אז הוא עובר על איסור שהוא מייבם את אחות של לאה. שלאה היא גם זקוקתו, היא גם זקוקה לו לייבום. זה נחשב שיש לו קצת קידושין גם ללאה. ואדם אסור לו לייבם את אחות זקוקתו, כי זה כמו שהוא מתחתן עם אחות אשתו. כי זקוקתו זה כמו אשתו, כי זה כמו קצת קידושין. אותו דבר כמובן גם אסור לו לייבם את לאה מאותה הסיבה, כי אחות רחל, שהיא גם זקוקתו, אותו דבר גם יהודה, אותה סיבה. הוא לא יכול לייבם את רחל כי היא אחות לאה זקוקתו, והוא לא יכול לייבם את לאה כי אחות רחל זקוקתו של יהודה. ואם הלכו לוי ויהודה וקדמו וכנסו בלי לשאול שאלות, אז לפי דעת התנא הראשון כאן במשנה, כולם מודים, יוציאו, חייבים לתת גט לשתי, כל אחד צריך לתת גט לאותה יבמה שהוא ייבם. לעומת זאת רבי אליעזר אומר שיש בזה ויכוח. רק בית הלל אומרים יוציאו, אבל בית שמאי אומרים יקיים, או יש גורסים יקיימו, בית הלל הם אומרים יוציאו. מדברת המשנה כעת על מקרה קצת שונה מהמקרה הקודם. גם מדובר שהיו ארבעה אחים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. ראובן התחתן עם רחל, שמעון התחתן עם לאה. והם שניהם נפטרו בלי צאצאים. והייתה אחת מהן, אחת מהאחיות, נאמר רחל, אסורה לאחד איסור ערווה. אסורה נאמר על לוי איסור ערווה, כי היא חמותו של לוי למשל. לוי התחתן עם הבת שלה, אז היא לא נופלת בכלל לייבום לפני לוי. רק לאה נופלת לפניו לייבום. לכן הוא אסור בה, הוא אסור ברחל, ומותר באחותה, הוא יכול לייבם את לאה. והשני, יהודה, מכיוון שגם רחל וגם לאה נופלות לפניו לייבום, הוא אסור בשתיהן כמו מקודם. אם הייתה אחת מהאחיות אסורה על אחד מהאחים, נאמר, אם נדבר על המקרה הקודם, אם נאמר שהסיבה למה רחל אסורה על לוי, זה לא מכיוון שהיא חמותו והיא אסורה עליו מהתורה, בחיוב קראת, אלא היא הייתה אסורה עליו באיסור מצווה, מדרבנן, או באיסור קדושה. אסורה עליו מהתורה, אבל רק באיסור מצווה את לא תעשה. בלי קראת, שהדין הוא, במקרה שאדם מקדש אישה שאסורה עליו או מדרבנן או בחיוב לא תעשה, קידושין תופסים. זאת אומרת שזה אסור לו, אם הוא עשה את זה, היא מקודשת אליו. אז אם כן יוצא, שאפילו רחל יש לה קצת זיקה בעצם ללוי, כי כל מה שהיא אסורה עליו זה רק או מדרבנן או מחמת מצוות לא תעשה. לכן כאן אנחנו כן אומרים ששתיהן חולצות ולא מתייבמות. מקרה שלישי, כמו שאמרנו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה אחים. ראובן התחתן עם רחל, שמעון התחתן עם לאה, נפטרו בלי ילדים. רחל ולאה נופלות לייבום לפני לוי ויהודה. אלא שכאן הייתה אחת מהן, נאמר רחל, כמו במקרה הקודם, אסורה על זה באיסור ערווה. נאמר שהיא חמותו של לוי, כי לוי התחתן עם בת רחל. והשנייה, דיינו בדוגמה שלנו לאה, אסורה על זה באיסור ערווה. אסורה על יהודה, נאמר גם כן כי היא חמותו, כי יהודה התחתן עם הבת של לאה. נמצא אם כן, שרחל לא נופלת בכלל לייבום לפני לוי, כי היא חמותו. אז מי נופלת לייבום לפניו? רק לאה. אז אם כן, היא מותרת לו. ומצד שני, לאה לא נופלת לייבום בכלל לפני יהודה, כי היא חמותו. אז היחידה שנופלת לפניו לייבום זה רחל, אז היא מותרת לו. האסורה לזה, רחל שאסורה ללוי, כי היא חמותו של לוי, מותרת לזה, יכולה להתייבם ליהודה. והאסורה לזה, לאה שאסורה ליהודה כי היא חמותו, מותרת לזה, מותרת ללוי. ואם כן, לוי מייבם את לאה, ויהודה מייבם את רחל. וזוהי שאמרו במשנה בדף חף, שיש מקרה אחותה כשהיא הבימתה, דיינו, שתי אחיות נשואות לשני אחים, ואם כן כל אחות היא גם יבימתה של אחותה. היא נשואה לאח של בעלה של אחותה. רחל הייתה נשואה לראובן, לאה הייתה נשואה לשמעון, אח של בעלה של אחותה. אז אם כל אחת מהם ערבה לגבי היבם, כשהן שתיהן נופלות לייבום, כי ראובן ולוי נפטרו, הן נופלות לייבום לפני לוי ויהודה, והן נחשבות ערבה כלפי אחד מהיבמים, כמו במקרה שלנו שרחל היא חמותו של לוי, אז היא לא נופלת לפניו לייבום, וכן לאה היא חמותו של יהודה, היא לא נופלת לפניו לייבום, אז אם כן, או חולצת או מתייבמת, כל אחת מהם יכולה אפילו להתייבם. וכמו שהסברנו, רחל יכולה להתייבם ליהודה, כי רק היא נופלת לפניו לייבום, כי לאה היא חמותו, היא לא נופלת לפניו לייבום בכלל, ולאה יכולה להתייבם ללוי. למה? כי רק היא נופלת לפניו לייבום, כי רחל היא חמותו, היא לא נופלת לפניו לייבום. ההלכה הראשונה שלמדנו במשנה, שברגע שישנם ארבעה אחים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ראובן נשוי לרחל, שמעון נשוי לאחותה לאה, נפטרו ראובן ושמעון בלי צאצאים, רחל ולאה שתי אחיות נופלות לייבום כל אחת בגלל אח אחר, רחל נופלת לייבום בגלל ראובן ולאה נופלת לייבום בגלל שמעון, הן שתיהן נופלות לייבום לפני לוי ויהודה. משנה אומרת שהן אסורות בייבום, הן צריכות לקבל חליצה. למה הן אסורות בייבום? שמע מינה יש זיקה? נלמד מדברי המשנה שכשיבמה נופלת לייבום לפני היבם יש קצת קידושין בינה לבינו, ולכן אי אפשר לייבם אף אחת מהם. כמו שהסברנו במשנה, אם נאמר לוי ייבם את רחל, הוא אסור לייבם אותה, כי היא אחות של לאה, ולאה גם זקוקה לייבום ללוי, ואם יש כמו קצת קידושין בין לאה לבין לוי, אז היא בעצם אחות אשתו. רחל היא אחות אשתו, כי לאה יש לה זיקה של ייבום אל לוי, הוא לא יכול לייבם את אחותה את רחל, זה נקרא אחות זקוקתו. וככה גם את השנייה הוא לא יכול, וככה גם יהודה לא יכול לייבם אף אחת מהם. זאת אומרת שרואים יש זיקה, די אין זיקה, כי אם היא לא נחשבת כמו שהיא קצת מקודשת אליו, אז למה אי אפשר לייבם? מכדי, הני, רחל ולאה, מתרי בתי כעתיין, רחל בא מבית אחד של ראובן, ולאה בא מבית אחר של שמעון. היי לייבם חדה, לוי ייבם את רחל, והי לייבם חדה, יהודה ייבם את לאה. למה באמת רחל לא יכול, למה רחל לא יכולה להתייבם אל לוי? כי היא אחות לאה שהיא גם זקוקה ללוי, ואחות זקוקתו, וכמו אחות אשתו, לכן היא אסורה עליו. אז לכאורה, נראה מדברי המשנה, יש זיקה. מה הבעיה שהמשנה שלנו אומרת יש זיקה? כי באמת יש בזה ויכוח בין תנאים, רש"י מביא, מסכת נדרים דף ע"ד, יש שם ויכוח בין רבי אליעזר, שהוא אומר יש זיקה, לבין רבי עקיבא, שאומר אין זיקה. אז תאמר שהמשנה שלנו זה רק כמו דעתו של רבי אליעזר? אומרת הגמרא לא. לעולם אי מלאך, שהמשנה שלנו מסתדרת גם עם רבי עקיבא שאומר אין זיקה. אם כן, למה נאמר לוי לא ייבם את רחל? למה יהודה לא ייבם את לאה? ומשום דקסבר, התנא במשנה שלנו, אסור לגרום שיתבטל מצוות יבמין. אסור לנו לעשות פעולה שבעקבותיה תיתכן מציאות שלא יקיימו מצוות או ייבום או חליצה ביבמה אחת. למה כאן במקרה שלנו יכול להיות שאם יעשו ייבום תתבטל מצוות יבמין? דילמה, חוששים שמה אדם מייבם חד, נאמר לוי מייבם את רחל, מה התעידך? לפני שיהודה יספיק לייבם את לאה, יהודה ימות. ואז לוי כבר לא יוכל אפילו לתת חליצה ללאה, כי לאה היא אחות אשתו, היא פטורה מייבום וחליצה, ביטלנו מצוות ייבום וחליצה, כמבטל מצוות יבמין. לכן נותנים חליצה, ואז אפשר לחלוץ לשתיהן. אפילו על ידי אח אחד. שואלת הגמרא, אם מדובר כאן שהסיבה למה אי אפשר לייבם לא את רחל ולא את לאה זה מכיוון שיש זיקה, מובן למה המשנה מדברת דווקא על ארבעה אחים. כי יש כאן חידוש מאוד גדול. אפילו שלוי יכול לייבם את רחל ויהודה יכול לייבם את לאה, ואז יתברר שאין כאן עוד אחת שזקוקה לייבום. זאת אומרת, התברר שרחל הייתה זקוקה לייבום רק ללוי, ולאה הייתה זקוקה לייבום רק ליהודה. בכל זאת אנחנו אומרים לא. לא ברור לנו, יכול להיות שלוי, גם רחל וגם לאה זקוקות לפניו לייבום, ולכן אנחנו אוסרים לו לייבם אף אחת מהם. חידוש גדול. אבל היא האחי, היא מתנה של המשנה שלנו, סובר שבאמת אין זיקה. ואז אם כן, לא הייתה לנו בעיה מעיקר הדין שלוי ייבם את רחל ויהודה ייבם את לאה. כל מה שאנחנו לא נותנים לזה, כי חוששים אולי עד שלוי ייבם את רחל, בינתיים יהודה ימות ואז לאה תהיה פטורה מייבום וחליצה והתבטל מצוות ייבום. מה צריך להגיע למקרה של ארבעה אחים? תלת הנמי, גם אם היו רק שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי. ראובן נשוי לרחל, שמעון נשוי ללאה. נפטרו שניהם בלי ילדים. רחל ולאה נופלות לייבום לפני לוי. גם אז אנחנו נאמר שלוי צריך לתת חליצה לשתיהן, כי אם הוא ייתן ייבום לרחל, השנייה תהיה, אז לאה תהיה אסורה עליו, כי אחות אשתו, והתבטל מצוות יבמים, ייבום וחליצה. עונה הגמרא, הסיבה למה המשנה מדברת על ארבעה אחים, אפילו שאנחנו סוברים, אפילו אם נסבור אין זיקה, לא מבעיה כאמרינן. המשנה באה לחדש חידוש יותר גדול. לא מבעיה תלתה. זה לא היה צריך לומר, במקרה שיש שלושה אחים, ואם ראובן ושמעון נפטרו בלי ילדים, ורחל ולאה נשותיהם נופלות ליבום לפני לוי, זה לא צריך לומר שללוי אסור לייבם את רחל, כי אז לאה תהיה פטורה מיבום וחליצה ויתבטל מצוות יבמים. בוודאי בטלה מצוות יבמים, כי הפכה להיות אחות אשתו, לאה. אבל ארבעה אחים, שהחשש כל כך רחוק כדי שיתבטל מצוות יבמים. אחרי שלוי יבם את רחל, אולי יהודה ימות. אולי למיטה לא חיישינן, אולי לא חוששים לכזה חשש רחוק. כמה שמלן המשנה שלנו שמדברת על ארבעה אחים, שגם במקרה כזה רחוק, התנה של המשנה חושש, כי חוששים שמא יתבטל מצוות יבמים. שואלת הגמרא, יחי, אם אתה חושש, אולי נאמר יהודה ימות, אז חמישה נמי. גם אם יש כאן אח חמישי, יששכר. וראובן היה נשוי לרחל, שמעון ללאה, וראובן ושמעון נפטרו בלי צאצאים, ורחל ולאה נופלות ליבום לפני שלושה אחים. לוי, יהודה ויששכר. גם תאמר שיהיה אסור לייבם אף אחת מהם, והם כולם יצטרכו לקבל חליצה. כי נחשוש, אולי עד שייבם לוי את רחל, גם יהודה וגם יששכר ימותו, ואז לאה לא תוכל לקבל ייבום או חליצה מלוי, כי אחות אשתו, אחות רחל, שהוא ייבם. עונה הגמרא, למיטה דתרי לא חיישינן, לא חוששים שימותו שניים כל כך מהר ולא יספיקו לייבם את לאה. לכן זה באמת יהיה מותר. זאת אומרת, אם היו שני אחים נשואים שתי אחיות, ראובן שמעון נשואים לרחל ולאה ושניהם נפטרו בלי צאצאים, אז יהיה כן מותר לייבם, אחד ייבם את רחל והשני ייבם את לאה. אמר רבה ברב הונה אמר בשם רב. וכאן אנחנו בעזרת השם נחשפים להלכה חדשה, מה שנקרא חשיפה ראשונית במסכת יבמות. חליצה גרועה. חליצה גרועה, רש"י מגדיר אותה, בדרך כלל, כשאישה נופלת לפני אדם, לפני יבם, יבמה נופלת לפני יבם, אז יש שתי אפשרויות, או ייבום או חליצה. ואם הוא נותן במקום ייבום חליצה, זה חליצה בריאה וחזקה. אבל אם האפשרות היחידה הייתה רק לתת חליצה, והוא לא היה יכול לתת ייבום, אז החליצה נקראת חליצה גרועה, ובמקרה כזה צריכה לחזור על כולן. בחליצה בריאה, אם יש כמה אחים שהיבמה נופלת לפניהם לייבום, אך אחד הוא נציג של כולם ונותן לחליצה. חליצה גרועה, היבמה צריכה לחזור על כל אחד ואחד מהיבמים, כל אחד צריך לחלוץ לה בפני עצמו. לכן, שלוש אחיות יבמות, דיינו גיסות, היו נשואות לשלושה אחים. נאמר, היו חמישה אחים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר. לוי נשוי לחוגלה, במראה יבמות משתמש בשלוש שמות מתוך הבנות של צלופחד, ספר במדבר. נאמר, לוי התחתן עם חוגלה, יהודה עם אחותה מלכה, ויששכר עם אחותיהן תרצה. שלושה אחים נשואים, שלוש אחיות. ולוי, יהודה, יששכר נפטרו בלי צאצאים. חוגלה, מלכה ותרצה נופלות ליבום לפני שני האחים שנותרו, ראובן ושמעון. אומר רב חידוש עצום. במקרה רגיל מה היינו אומרים? ששלושתן צריכות חליצה. ומספיק אחד שיחלוץ לשלושתן. אבל חדש רב, לא. זה, נאמר ראובן, חולץ לאחת, נאמר לחוגלה, וזה שמעון חולץ לאחת לתרצה, והאמצעית מלכה צריכה חליצה גם מראובן וגם משמעון, משניהם. אמר לי רבא, מידקה אמרת, מזה שאתה אומר שהאמצעית, בדוגמה שהבאנו מלכה, צריכה חליצה משניהם, גם מראובן וגם משמעון. רואים שכסברת, אתה סובר, יש זיקה. כשהיבמות נופלות לפני היבמים לייבום, יש זיקה, והיא נופלת על שני האחים. והיא זקוקה לשניהם. ולכן, כשיש חליצה, היא צריכה חליצה משני האחים, כי הייתה זיקה בינה לבין שני האחים. ואם כן, למה לא מספיק שאחד יחלוץ, כמו בכל חליצה, שמספיק אח אחד מכל האחים שנותן חליצה? ואבי עלה חליצה פסולה, זה חליצה גרועה. כי לא היה אפשר לתת ייבום, לכן היו חייבים לעשות חליצה. למה אי אפשר לעשות ייבום? בגלל שמלכה היא אחות של חוגלה שקיבלה חליצה מראובן, אז ראובן לא יכול לייבם את אחות חלוצתו, והיא גם אחות של תרצה שקיבלה חליצה משמעון, אז שמעון גם לא יכול לייבם אותה, כי היא אחות חלוצתו. ומכיוון שזו חליצה פסולה, צריך לחזור על כל האחים. זו הסיבה שלא מספיק שראובן ייתן לחליצה, אלא צריך גם ראובן וגם שמעון. איהכי, אם ככה אתה סובר, שבמקרה שזו חליצה פסולה, חליצה גרועה, שלא היו יכולים לעשות ייבום, לכן כל אחד מהאחים צריך לתת את החליצה, והיא לא נפטרת בחליצה של אחד מהם. כמה יעת הנמי. אם ככה גם שלושת אנשים, דיינו גם חגלה ותרצה, לא יספיק להם לקבל חליצה מאחד. יצטרכו לקבל חליצה משניהם, גם מרובן וגם משמעון. כי הרי ברגע ששלוש אחיות נופלות לייבום וחליצה לפני שני אחים, או אפילו לפני אח אחד כמובן, הם לא יכולים הרי לייבם אף אחת מהם, כי הרי אתה סובר יש זיקה. ואם יש זיקה, זה אומר שכל שלוש האחיות האלה, יש ביניהם קצת קידושין אל היבם. ואם היבם מייבם את אחת מהם, הוא מייבם אחות זקוקתו. ואם אי אפשר לייבם אף אחת מהשלוש אחיות האלה, ולכן חייבים לחלוץ להם, חליצה שחולצים להם היא חליצה גרועה. אז בחליצה גרועה צריכה לקבל מכל האחים. אז למה מספיק שראובן יחלוץ, נאמר לחוגלה, ושמעון לתרצה, ורק מלכה תצטרך לקבל חליצה משניהם? שלושת האחיות צריכות לקבל חליצה גם מראובן וגם משמעון, כי אף אחת מהם לא הייתה יכולה להתייבם. עונה הגמרא נכון. אידה נפול בבת אחת אחי נמי. אם באמת שלושת האחיות באותו זמן נפלו לייבום וחליצה לפני היבמים ראובן ושמעון, אתה באמת צודק. מכיוון שאי אפשר לייבם אף אחת מהם, כי יש זיקה ביניהן לבין היבמים, וכל אחת מהם, אם נאמר ראובן ייבם את חוגלה, זה אסור לו, כי היא אחות זקוקתו, כי מלכה או תרצה זקוקות לו שתיהן לייבום. הוא לא יכול לייבם את אחות זקוקתו. אז חייבים לחלוץ. ובמקרה שאי אפשר לייבם וחייבים לחלוץ, זה חליצה גרועה. ואז הן צריכות חליצה גם מראובן וגם משמעון. אתה צודק, במקרה כזה, כל אחת מהן תצטרך לקבל חליצה מכל אחד מהיבמים. אין הכי נמי. לא צריכה. דינו של רב, שרק האמצעית מקבלת חליצה משני האחים. דנפול בזו אחר זו. מה הפירוש? נפלה חדה. לוי נפטר, חוגלה נפלה לאיבום וחליצה לפני ראובן ושמעון. חלץ לראובן. חליצה מעולה, הוא היה יכול גם לאבם אותה. ואחר כך, מת יששכר. ונפלה אידך. תרצה, נפלה לאיבום. עכשיו, ראובן כמובן לא יכול לא לייבם ולא לחלוץ לתרצה, כי היא אחות חוגלה שהיא חלוצתו, שהוא חלץ לה. ולכן, שמעון יכול או לייבם או לחלוץ לה. היא נופלת לפני שמעון לאיבום. ובמקום לייבם אותה, חלץ לה שמעון חליצה מעולה. כי הוא היה יכול אפילו לייבם אותה. כי היבמה היחידה מבין האחיות שנופלת כעת לפניו לאיבום. ורק אחר כך מת יהודה. ואז כשאשתו מילכה נופלת לאיבום, היא אסורה באיבום גם לראובן, כי אחות חלוצתו חוגלה. והיא אסורה לאיבום לשמעון, כי אחות חלוצתו תרצה. אז אם כן, חייבים רק לחלוץ לה. ומכיוון שאי אפשר לייבם אותה, אז החליצה היא חליצה גרועה. ולכן גם ראובן וגם שמעון צריכים לתת לה חליצה. חלץ לה היי, כשראובן חולץ לה, מפקה זיקתו, הוא מוציא את הזיקה רק של עצמו. חלץ לה היי, כששמעון חולץ לה, מפקה זיקתו, הוא מתיר רק את הזיקה של עצמו. שואלת הגמרא, כל הסיבה שכשהחליצה היא גרועה, לא מספיק לקבל חליצה מאחד היבמים, זה מכיוון שאנחנו אומרים יש זיקה, שיש קצת קשר קידושין בין היבמה לבין כל אחד מהיבמים. ולכן, אם זה ייבום וחליצה בריאים, אז כשאח אחד נותן ייבום, אז הוא פותר אותה לגמרי מהאח השני. אז גם אם הוא נותן חליצה, אם היא חליצה בריאה, הוא פותר אותה משאר האחים גם כן. אבל אם כל החליצה היא חליצה חלשה, גרועה, ואנחנו אומרים שיש זיקה, זאת אומרת שהיבמה קשורה לכל אחד מהאחים בקצת קידושין, אז זה שאחד מהאחים ייתן לה חליצה, זה עדיין לא פותר את הקשר בינה לבין היבם השני, אז גם השני צריך לתת לה חליצה. אבל אם אנחנו אומרים אין זיקה, זאת אומרת שכל הסיבה שהיבמה מקבלת חליצה, זה כי היא זקוקה לאיזשהו אישור יציאה, אם נקרא לזה, שתוכל להתחתן לשוק, לא שיש לה קשר ליבמים. אז אם כן, בכל מקרה, גם אם זה חליצה גרועה, מספיק שאחד מהיבמים יחלוץ לה. למה היא צריכה לקבל חליצה משני היבמים? והרי האמר רב בדף י' ז' עמוד ב', אין זיקה. ואם כן, לא מתחיל כל ההלכה שאמרו כאן בשם רב, שחליצה גרועה צריכה היבמה לקבל מכל אחד מהיבמים. עונה הגמרא נכון. והדברים שהוא אמר זה לדברי האומר יש זיקה. לפי דבריו כאמר רב שכשיש חליצה גרועה צריכים לקבל אותה מכל אחד מהיבמים. זה דבריו של רב. ושמואל אמר, הוא חולק על רב, אחד חולץ לכולן. כעת הגמרא מבינה, אפילו במקרה שכל אחת נפלה לאיבום בנפרד. נאמר קודם נפטר לוי, חוגלה נופלת לאיבום או חליצה, ראובן חולץ לה, אחר כך נפטר יששכר, תרצה אשתו יכולה לקבל איבום משמעון. לא, ראובן חולץ גם לה. ואפילו אחר כך כשיהודה נפטר בלי ילדים ומילכה נופלת לחליצה, יכול ראובן בלבד לחלוץ לה. חורה זה נראה שלפי דעתו של ראובן, גם במקרה שאי אפשר לייבם, רק חייבים לחלוץ, זה לא נקרא חליצה גרועה, או אפילו אם זה כן נקרא חליצה גרועה, זה מספיק. ולא צריכים שני האחים לעשות את החליצה הזאת. שאלת הגמרא, מכדי הרי, שמעינן לי לשמואל דאמר, הרי שמענו ששמואל סובר במקום אחר חליצה מעל יבינן, שכדי להתיר זיקה צריכים חליצה טובה. אז אם כן, לכאורה, הוא גם היה צריך להסכים שאם החליצה היא לא טובה, היא גרועה, אז זה לא פותר את הזיקה של כל האחים, וכן יצטרכו לקבל חליצה מכל האחים. איפה נראה מדבריו של שמואל, שרק אם זה חליצה מעולה, מספיק שאחד חולץ, ובזה, ולא צריך חליצה נוספת, דאמר שמואל, מדבר על מקרה של שלושה אחים, נאמר ראובן, שמעון ולוי. ראובן נשוי לרחל, לוי נשוי לאחותה לאה. בנוסף, גם לראובן וגם ללוי יש אישה נוספת. נאמר צרת רחל, אשת ראובן, נקרא לה חנה, צרת לאה, אשת לוי, נקרא לה אסתר. זאת אומרת, לראובן יש שתי נשים, רחל וחנה, לוי יש לו גם שתי נשים, לאה ואסתר. נפטרו שניהם, גם ראובן וגם לוי, בלי ילדים, בלי צאצאים. והארבע נשים נופלות ליבום לפני האח שמעון. בדרך כלל, מספיק, אם רוצים לעשות חליצה, לחלוץ לאחת משתי הנשים של האח, והחליצה של אחת פותרת את צרתה. בכל זאת, במקרה שלנו, מחלק שמואל ואומר, תלוי, אם הוא חלץ לאחיות, זה לא פותר את הצרה, את האישה השנייה. לא נפטרו צרות, הוא יצטרך לחלוץ לכל אחת מארבע נשים. למה? כי הרי כשנופלות שתי אחיות לפני אח ליבום, הוא לא יכול לייבם אף אחת מהן. כי אם הוא ייבם את רחל, היא הרי אחות זקוקתו לאה. ייבם את לאה, היא אחות זקוקתו רחל. קיצור, שתיהן אסורות עליו ביבום. והוא חייב לתת לה רק חליצה, חייב לתת להם חליצה. והחליצה הזאת היא חליצה גרועה, כי הרי אי אפשר לתת ייבום. ורואים ששמואל אומר, שמכיוון שזו חליצה גרועה, זה לא פותר את הצרה, וצריך לתת חליצה גם לאישה הנוספת. אם כן, אם גם שמואל מסכים, שחליצה גרועה, היא לא מספיק חזקה בשביל שאח אחד יוכל לחלוץ לאחת הנשים של אחיו ולפתור את כולן ולפתור אותה גם משאר האחים, ורק חליצה מעולה, אז מספיק אח אחד שיהיה במקום שאר האחים שיחלוץ לאחת מהנשים והיא תהיה במקום שאר הנשים של אחיו, רק חליצה מעולה עושה את זה. אז למה אומר שמואל, במקרה של חמישה אחים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, ששמעון, לוי ויהודה היו נשואים שלוש אחיות, חוגלה, מלכה ותרצה, והם נפטרו בלי ילדים, אפילו גמרא מבינה שכעת, אפילו אם קודם נפטר רק לוי וחוגלה אשתו נופלת לייבום לפני ראובן ושמעון, וראובן חלץ לה, ואחר כך נפטר יששכר, ואשתו תרצה נופלת לייבום לפני ראובן ושמעון. ויש לנו כאן שתי אפשרויות. או ששמעון ייתן לחליצה מעולה, או שראובן יחלוץ לה, אבל זו חליצה לא מעולה, כי הוא לא יכול לייבם אותה, מכיוון שהוא חלץ לאחותה חוגלה, כשלוי נפטר, והיא אחות חלוצתו. אז למה שמואל אומר שראובן יכול לחלוץ לתרצה, אשת יששכר שנפלה שנייה מבין האחיות? הרי החליצה שהוא יחלוץ לה תהיה חליצה גרועה. למה לא עדיף ששימון יחלוץ לה חליצה מעולה? אין חדקה עם החליצה לשימון, חליצה כשרה, חליץ לה ראובן חליצה פסולה? מתרצת הגמרא, באמת, שמעון הוא זה שיחלוץ חליצה כשרה לתרצה, ולא ראובן. ומה אחד חולץ לכולם נמי דקאמר? מה הם דבריו של שמואל, שמספיק שאחד ייתן חליצה לכולם? זה לא הכוונה לכל השלוש אחיות, אלא רק על האמצעית. זאת אומרת, לוי נפטר, אשתו חוגלה נופלת לאיבום וחליצה לפני ראובן ושמעון, הלך ראובן וחלץ לה. יפה. אחר כך נפטר יששכר. אשתו תרצה נופלת לאיבום וחליצה, ויש שתי אפשרויות. או שראובן ייתן לה חליצה גרועה, מה שנקרא פה בגמרא החליצה פסולה, כי הוא לא יכול לייבם אותה, או ששמעון ייתן לה חליצה כשרה. אז ודאי ששמעון נותן לה חליצה כשרה. אחר כך שיהודה נפטר, ומלכה נופלת, היא לא נופלת לאיבום, היא נופלת רק לחליצה, לפני ראובן שלא יכול לייבם אותה, כי היא אחות חלוצתו, חוגלה, ולפני שמעון שלא יכול לייבם אותה, כי היא אחות חלוצתו, תרצה. כאן, אחד חולץ לשניהם, לשתיהם. מה הכוונה? לא צריך שגם ראובן וגם שמעון יחלצו למלכה, כמו שאמר רב, כי זו חליצה פסולה. לא, אלא סובר שמואל, שמספיק שאח אחד ייתן חליצה. שואלת הגמרא, והאחד חולץ לכולן כמה? משמע שהוא חולץ לכל השלוש אחיות. אומרת הגמרא, לא, הוא חולץ רק לשתיים מתוכם. רק מכיוון שהיה שלוש אחיות, והוא חלץ לשתיים, כיוון דרובה גבי שתיים מתוך שלוש, זה הרוב, הוא חלץ להם, אז נמצא שהוא כאילו חלץ לכולם, רובו ככולו, קר אלי כולם. זה תירוץ אחד. תירוץ אחר, והיא בית אימה, באמת, לא צריך דווקא חליצה כשרה. אפילו אם אפשר לחלוץ חליצה כשרה או חליצה פסולה, אפשר לכתחילה לתת חליצה פסולה. זאת אומרת, יכול להיות שראובן חולץ גם לחוגלה, גם למלכה וגם לתרצה, ולמרות שאחרי שראובן חלץ לחוגלה, אחר כך יששכר נפטר ותרצה נופלת לאיבום או חליצה, אם שמעון ייתן לחליצה, זה יהיה חליצה כשרה, בכל זאת ראובן יכול לתת החליצה פסולה. כי באמת, אחד חולץ לכולם. וכי כאמר שמואל חליצה מעליה בעינן, מתי אומר שמואל שצריך חליצה מעולה? זה לא כדי שיספיק חליצה של אח אחד, ולא יצטרכו חליצה של האח השני. כי הרי בחליצה, אם נאמר יש כאן כמה אחים יבמים, יש כאן לאח שנפטר כמה נשים צרות זו לזו, אז אם זה חליצה מעולה, בדרך כלל מספיק אח אחד שחולץ לאחת הנשים, והוא פותר את כל האחים, והיא פותרת את כל הצרות. אומר שמואל, כשיש כאן חליצה מעולה, אז באמת אח אחד פותר את כל האחים, וצרה אחת פותרת את כל הצרות. אבל אם זה חליצה פסולה, אז זה לא פותר את שאר הצרות. ולכן יצטרכו לחלוץ לכל אחת מהנשים שזה שנפטר בלי ילדים. אם הוא חלץ, נאמר לאחות, הוא צריך גם לחלוץ לצרתה. הנמיל אל מפטר צרתה, שרק חליצה מעולה פותרת את האישה השנייה על ידי אחת מהנשים שקיבלה חליצה. והחליצה גרועה, או מה שהגמרא קוראת לזה פסולה, פותרת רק את אותה אישה, אבל צרתה תצטרך לקבל חליצה בנפרד. אבל מפטרה נפשה? אבל כדי שהיבמה עצמה תהיה פטורה מחליצה, אפילו חליצה גרועה פטרה. והיא לא תצטרך לקבל חליצה גם מהאח השני. גם חליצה פסולה של אח אחד, פותרת את הזיקה של היבמה מכל האחים. היא לא תצטרך לקבל, לפי דעתו של שמואל, בתירוץ השני, חליצה מכל אחד מהאחים. עד כאן דף חפבב.